שלום לכולם, שבוע טוב, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית. מה שלומכם השבוע הזה? זהו, התחלנו בוקר חדש, שבוע חדש, תומן בחובו הרבה מאוד הפתעות, פרשת שלח. מרגלים, מה עם לשון הרע? מה עם לשון הרע? לצורך העניין אנחנו נראה היום קצת כמה דברים, כיצד אפשר לא לראות את עצמנו כחגבים, בסדר? לצורך העניין המרגלים כאשר מגיעים לארץ רואים לי ילידי ענק, הם רואים באמת משהו מפחיד, ארץ אוכלת יושביה לכאורה, פירותיה ענקיים, נכנסים ללחץ ובשלב מסוים מוציאים דיבה על ארץ ישראל, עם ישראל בוכה, בחייה של חינם שנקבעת כבחייה לדורות מאז תשעה באב, הופך להיות מה שאנחנו מכירים אותו עד היום, יום של חורבנות, אבל יהיה רצון שבעזרת השם יהיה השנה, יום של בניין, שיתחיל מהיום. היום יתחיל בעזרת השם לבנות קצת את המוטיבציה הפנימית שלנו. נסה לראות כיצד אפשר לבנות מוטיבציה פנימית, כיצד אפשר שמשהו בפנים יבער, כדי שידחוף אותנו קדימה. נסה לראות איך לא נשברים בדרך, ואיך בסופו של דבר אפשר ללמוד מקוסטי, כיצד לשרוד את אתגר החיים. אז לכן איתי באולפן היום, לא אחר מה שמוטיק קופפר ברדיו כל חי, מאיר לבוביץ' פה באולפני הידברות, ואנחנו בעזרת השם מתחילים. אז כך. טוב, המרגלים. בסדר? המרגלים נשלחים למעשה לארץ ישראל. יש שלוש פרשיות שהן אחת אחרי השנייה. זו פרשת מרים. שלמדנו שבוע שעבר, פרשת בהעלותך, כאשר מרים, אחות משה רבנו, מדברת לפי דרגתה לשון הרע במשה רבנו. לשון הרע על משה רבנו, סך הכל באמת, גם אנחנו נביאים, היא אומרת, זה שמשה רבנו הוא נביא, בסדר, הוא לא צריך לפרוש מציפור, רק הידוע כל מה שהיה שם, ולמעשה היא מצור, מקבלת צרעת, ו... המרגלים היו למעשה לאחר מכן, לא ישירות לאחר מכן, כי קורח היה לאחר מכן. אז מדוע באמת הסדר היה, שהיה אמור להיות מרים, קורח, מרגלים? אבל שואלים חזל, למה נשמחה פרשת המרגלים לפרשת מרים? זאת אומרת, הפרשה של השבוע הוצמדה לפרשה של השבוע שעבר. למה? כי הם היו אמורים לראות מה קרה למרים וללמוד מזה מוסר השכל, לא לדבר לשון הרע, גם אם אתם מוצאים דיבה על ארץ. זאת אומרת, על חלקת אדמה, על ארץ ישראל, גם כך צריך ללמוד לא לדבר דברים שליליים. קחו מפה מוסר השכל, יקיריי. זאת אומרת שכמו שטובעים מהמרגלים, ראיתם משהו? תלמדו. מה זה קשור אליי? לכל הבסס, ראיתי משהו, שמעתי משהו בחדשות, שמעתי איזשהו כתבה, ראיתי איזשהו דבר. למה אני צריך כביכול ללמוד מזה? מה זה קשור אליי? כל החיים זה בית ספר אחד גדול. כל דבר שאנחנו שומעים, רואים, חווים, אין סתם. והשיעור שאנחנו צריכים ללמוד, זה נוגע לכל אחד מאיתנו. כל אחד יעשה את החשבון נפש שלו, את הבדק בית שלו, ונסה לראות מה אני יכול ללמוד ממה שאני שמעתי, ראיתי וחוויתי. ולכן אחד מהדברים שאני רוצה להתמקד היום זה למעשה כאשר המרגלים חוזרים מארץ ישראל, והם מתארים את הסיטואציה בארץ, והם אומרים את הפסוק הבא, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. זאת אומרת, לצורך בשפה שלנו, אנחנו בגדול היינו כמו חגבים, וככה גם הם ראו אותנו. זאת אומרת, גם האנשים בארץ לא ראו עכשיו בני אדם נכנסים, מרגלים, הם ראו אותנו כחגבים, אני דורך עליהם עוד רגע. אבל יש רוצים להגיד שהכל מתחיל זה איך שאתה רואה את עצמך. לא איך השני רואה אותך, כי אתה לא באמת יודע איך השני רואה אותך, כי גם אם השני מזלזל בך, גם אם השני יש לו מה להגיד עליך, זה לא בכך שהוא חושב שאתה פחות טוב, אולי להפך, אולי מאוד מקנה בך, ואדרבה, הוא מנסה להקטין אותך, כדי שלא תהווה עליו איום אסטרטגי, ולכן השאלה איך אנחנו מסתכלים על עצמנו. ופה נתחיל את השיעור שלנו למעשה, כאשר בוא נגדיר את השיעור שלנו כתרמוסטט פסיכולוגי פנימי. מה זה תרמוסטט? תרמוסטט זה מגיע מהשפה היוונית, תרמוס זה חום, סטט זה משהו שהוא נקרא יציב, אז זאת אומרת לצורך העניין תרמוס, לא תרמוס, אתה יודע, גם זה אולי זה מאותה מילה, אבל הייתה פעם איזו גברת אחת, נכנסה לחנות לכלי בית, וראתה איזשהו כלי מוכסף כזה, היא שואלת המוכר, אדוני, מה זה הכלי הזה? הוא אומר לה, זה תרמוס, זה תרמוס, תרמוס. אומרת לו, מה התרמוס עושה? הוא אומר לה, הוא שומר על דברים חמים שיהיו חמים, ודברים קרים שיהיו קרים. אוקיי, הבינה את הרעיון, חשבה שזה יכול להיות נהדר עבורה, קנתה את הטרמוס וחזרה הביתה. למחרת היא מגיעה למשרד שלה עם הטרמוס. שואלת אותה חברה שלה שיושבת בשולחן לידה, מה הבאת לנו? היא אומרת, אני הבאתי טרמוס. אומר לה, טרמוס? יפה, היא שואלת, מה הבאת בטרמוס? אז כלומר, בוא נשאל אותה, היא שאלה, מה הטרמוס עושה? אז היא אומרת, שומע על דברים חמים, שיהיו חמים, דברים קרים, שיהיו קרים, כמו שבא לחנות, הסביר לה. ואז היא אומרת, החברה שלה נזנו, אז מה הבאת לנו? אז אמרה, אני הבאתי כוס קפה וטילון. מה זאת אומרת? יקיריי, זה שהטרמוס יכול לשמור על דברים חמים שיהיו חמים, ודברים קרים שיהיו קרים, בסדר, אבל לא בו זמנית, נכון? אז בואו נחליט מה אנחנו רוצים. אז הטרמוסטט הוא בעצם המייצב חום. זאת אומרת שהוא בעצם שומר על טמפרטורה רצויה שמוגדרת מראש. ואותו דבר, כמו שיש בטרמוסטט במקרר, כמו שיש טרמוסטט בתנור חימום, או בדוד שלנו, יש גם טרמוסטט פנימי, נקרא לזה פסיכולוגי. והטרמוסטט הפנימי הפסיכולוגי, הכוונה היא איך אנחנו מגדירים את עצמנו. בסדר? אני אקח את זה לדוגמה של משקל, אבל כל אחד ייקח את זה כמובן לדברים היותר ערכיים, כמו עבודת השם, כמו מה שתרצו. בסדר? אני יוצר פה, אני מגדיר את זה כעבודת משקל, אבל כל אחד ייקח איתנו לאן שהוא רוצה. והרעיון הוא כזה. בוא נגיד ועכשיו, הטרמוסטט הפנימי שלי הוא משקל גוף של 85 קילוגרם. בסדר? הרב, זה אני. אני תמיד הייתי כבר שנים, אני 85 קילוגרם. עכשיו, זה יכול להיות גם 105 קילוגרם, זה לא משנה מה, אבל הטרמוסטט הפנימי, זה מה שהוא מגדיר אותו, אני כזה, כבוד עליו. אוקיי. עכשיו, למעשה, למה אני אומר שזה טרמוסטט? זה טרמוסטט, כאשר החום עולה, אז הוא מוריד אותו לגובה המתאים, או שכאשר החום יורד, הוא מעלה אותו. זאת אומרת, הטרמוסטט יביא את המצב לאיזשהו איזון כלשהו, שוב, בהתאם למה שנקבע בהתחלה. אז אם הוא קבע את הטרמוסטט שלו, שוב, זה הכל בעיני הדמיון כמובן במוחו של האדם, זה לא בפועל, זה במוחו של האדם, הוא החליט שהוא במידה של טרמוסטט של 86 קילוגרם, מה יקרה שם אם הוא יעלה במשקל? ופתאום הוא אכל, ברוך השם, תבין, הוא אכל בפסח, הוא אכל בשבועס, בחג שבועות, הוא אכל כדי להתעורר בלילה, אז פתאום המשקל שלו עלה, והוא עולה על המשקל ורואה, יואו, השם יעזור, הוא רואה שהוא 94 קילו. מה הוא עושה? כמה שהטרמוסטט הפנימי שלו, הוא מיוצב על 85, ככה הוא החליט שזה הוא. ממילא הוא יתחיל לעשות פעילות ספורטיבית, יפסיק לאכול, יתחיל לשתות יותר מים וכדומה, יעשה כל מיני פעולות על מנת להחזיר את הגובה המשקל שלו למשקל הטרמוסטטי שלו, נקרא לזה ככה, לא המשקל הרצוי, אני לא יודע מה הוא יודע בכלל מה רצוי בכלל, אבל באופן כללי הוא נותן פקודה למוח, במודע, לא במודע, תקשיב, אני 85, נא בבקשה לחזור לאיזון, באותה מידה. מה קורה כאשר הוא יורד במשקל ופתאום הוא לא 85 אלא הוא 78. בסיבה כזה או אחרת, לא היה לו זמן לאכול ולא היה לו מה לאכול והוא היה חולה וקורונה ופוסט קורונה ומה שתרצו, לא משנה מה. בקיצור, הוא ירד במשקל ואז הוא אומר, ירדתי במשקל, אתה יודע, אפשר קצת לחגוג, אפשר קצת להחזיר חזרה את הדברים שאנחנו אוהבים והכל בסדר, והוא מחזיר חזרה את הטרמוסטט ל-85. פירוש הדבר, אנחנו מגדירים בצורה מודעת או לא מודעת מי אנחנו, בסדר? ותכף נראה עד כמה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו הוא חשוב והוא קריטי. החלטנו כביכול מה אנחנו, ופה אנחנו שומעים על איזון. מעלים כאשר זה יורד, או מורידים כאשר זה עולה, בסדר? באותה עמידה שוב, קחו את זה לחיים שלכם. למשל, מבחינה רוחנית, פעם דיברנו על זה, אבל אני חוזר על דברים, כי אנחנו רוצים לקחת את זה לנקודה אחרת. למשל, מבחינה רוחנית, במידה ועכשיו אתה רואה את עצמך כבחור ישיבה שלומד שני סדרים לפחות, בסדר? שני סדרים לפחות, ואז פתאום, בוא נגיד, חס ושלום, יש ירידה כלשהי, אבל אתה מחזיק את עצמך שאתה לומד שני סדרים, ויש ירידה בחום, כביכול הרוחני נקרא לזה, מה אתה עושה? אתה מתחזק, אתה אומר, מעלה את עצמך חזרה לטרמוסטט של 85, או במקרה שלנו, שני סדרים ביום. אבל מה קורה אם פתאום קיבלת איזה דרייב אחרי שבוע, באמת לבת והתחלת ללמוד שלושה סדרים, אה? הוספת עוד סדר שלם, יפה מאוד, אבל אתה אומר לעצמך, בוא. מה קרה לי? אתה יודע, קיבלתי התלהבות אחרי שבועות, אבל אני לא יכול להחזיק ככה מעמד, ככה לפחות אתה חושב. תראה, אני 85, מה שנקרא, אני שני סדרים, ואז אתה מפסיק את הסדר השלישי, כי אתה חושב שאתה לא כזה, מה שנקרא, אוקיי? אז עכשיו, איך אני יכול בעצם לפעול בצורה נכונה? קודם כל, על מנת להגביר את המוטיבציה הפנימית שלי. יש שני מנגנונים עיקריים שפעם דיברנו עליהם. האחד מנגנון הכאב והשני מנגנון העונג. והכוונה כך. מנגנון הכאב הוא הסור מרע, הוא ההתחלה. פירוש דבר, אם אני רוצה להזיז את עצמי או להזיז מישהו אחר, זה צריך לכאוב לו. זאת אומרת, עד שלא כואב לי המצב שלי, אני נשאר איך שאני. אם טוב לי, נכון? למה שאני אשתנה? בינינו עכשיו, אף אחד לא שומע. טוב לי בחיים, או שלא טוב לי, שאני משכנע עצמי שטוב לי, או שנמאס לי מהחיים, לא משנה מה. אבל אני מחליט הרב, עזוב אותך. אין לי כוח לכלום, לא בא לי כלום, לא מעניין אותי כלום. ככה אני. טוב, אז אני מחכה מראש, הוא לא ישתנה. מתי הוא ישתנה? שמשהו יכאב לו. אם משהו יכאב לו, בוא נקרא זה משהו ידחוף אותו מאחורה. תזוז, תזוז. זה יכול להיות משהו שיבוא מעצמו. זאת אומרת, באמת, הוא היה בחג שבועות, הוא שמע הרצאות, הוא היה באיזה סדנה, הוא קרא איזה ספר, והוא מחליט, אתה יודע מה, זוז, אני לא נשאר איך שאני, אני לא סובל את עצמי ככה. איך אני מגעיל את עצמי? אופה, יפה. משהו דחף אותו מאחורנית, והוא התחיל לזוז. ולכן יש מושג של קנאת סופרים. שוב פעם, מה הקנאה עושה? הקנאה זה לא רגש חיובי. איזה הרגשה נעימה, אני מקנה בשני. ממש לא, נכון? זה רגש שלילי כביכול, שמעורר הכוונה רגש שלילי. תחושה לא נעימה של קנאה, שוב, היא דוחפת את הבן אדם. בוא נה, אם הוא עשה את זה, תקשיב, אני גם מסוגל. מה קרה? הוא לא יותר חכם ממני, הוא לא יותר מוצלח ממני. אם הוא סיים את השס, תקשיב, חכה, אני אומר לך, אני גם מסיים. בסדר? אתם רואים? זאת אומרת, איזשהו כאב שנגרם, או בצורה יזומה, זאת אומרת שאני עכשיו לומד מוסר, למשל, מה הגדולה של לימוד מוסר? אחד הדברים, אני אלמד מוסר, אני אקח מסילת ישרים, אני אקח אורחות צדיקים, חובות הלבבות, כל ספר כזה או אחר שאתם רק בוחרים, נשמע איזה הרצאות כאלה ואחרות, וזה יגרום לי אי נוחות. תקשיב, אני לא יכול להמשיך ככה. תקשיב, אני מצב לא טוב. המצב שלי לא טוב. אני לא יודע, אני מנותק מרוחניות, לא טוב לי עם עצמי, אני מסוכסך עם כל העולם. מצוין. ההרגשה הזאת היא בעצם תגרום לי איזושהי הרגשה של אי נוחות, אני לא נשאר ככה, אני אמאס לי עם עצמי. די, אני מתחיל לזוז. מעולה. ככל שאנחנו נוכל להגביר את תחושת האי נוחות הזאת, את התחושה של נמאס לי, תחושה של כאב, היא תדחוף אותנו לעשייה. וקחו את זה לכל תחום בחיים. פירוש דבר, שאם אני לא מתקדם בתחום כלשהו, כנראה שלא מספיק רע לי. רע לי בצורה חיובית, אני אומר. אני רוצה להבין עד כמה חמור המצב שלי אם אני אשאר ככה, או לצורך העניין אם אני לא אשתנה. ולכן אלו דברים שיכולים לדחוף אותי קדימה, וזה נהדר וטוב ונפלא. עכשיו, מעבר לה, נקרא לזה סור מרע, צריך גם עשה טוב. מה זה עשה טוב? עשה טוב זה בוא נקרא לזה עיקרון העונג. עיקרון העונג, הכוונה היא, בוא ננסה לדמיין מה אני אשיג אם אני אעשה כך וכך, זאת אומרת לצורך העניין, אם אני עכשיו אשתפר בלימוד תורה שלי, אם אני אשתחזק בתפילה שלי, אם אני אעבוד על המצב הגופני שלי, לא יודע, יתחיל לעשות ספורט, ירד במשקל, איזה תחושה תהיה לי אז? זאת אומרת, לא רק הכאב שמניע אותי לעשייה, נגדיר את זה סור מרע, יש גם תעשה טוב, הסדר הוא סור מרע, עשה טוב, נכון. אז אנחנו רוצים עכשיו, אחרי שמשהו דחף אותנו, אנחנו רוצים משהו, שימו לב טוב, שימשוך אותנו. לא רק שידחוף אותנו, אלא גם משהו שימשוך אותנו קדימה. איזושהי נקודת יעד. תקשיב, אני אסיים את השעס. איזה כיף יהיה לי. איזה הרגשה של סיפוק עצמי. איזה מודל לחיקוי, אני אלה הילדים שלי, תמיד? אני יכול לספר להם שכן, גם אבא כך וכך. או כל דבר שאתם רק רוצים, תבחרו מה אתם רוצים. תרגישו ממש לא בנוח אם אתם ממשיכים ככה בצורת חיים הזאת. זה לא שייך. לא שייך, נהדר, ואז אני קורא לעצמי בעצם איזשהו יעד עתידי, איך אני ארגיש כשאני אגיע ליעד ההוא, איזה תחושה, איזה סיפוק, איזה הרגשה, ואתה יודע מה זה גם יכול לתחם 120, לא חייב את משהו עכשיו, אבל אני רוצה לדעת שאני רוצה להזיז את עצמי, וכדאי לי, אני אהיה בריא יותר, אני אהיה משוחרר יותר, כל אחד משהו בוחר לעשות, תנסו, נקרא לזה, לאתגר אתכם עד כמה זה כדאי. בואו נקרא לזה יתרונות, בסדר, מאוד פשוט. אז החלק הראשון זה החסרונות. מה הולך להיות אם אני אשאר במצב שלי, או אם אני אתמיד במצב השלילי הזה, מה יקרה לי בסוף? זה הצד של החסרונות, והצד של היתרונות, זה השלב הבא, נקרא לזה עיקרון העונג. איזה זכות יהיה לי אם אני אדחוף קדימה, או יותר נכון, אמשך קדימה ליעד שאני רוצה אותו. עכשיו יש פה בעיה. כי בין שני השלבים הללו, בין היתרונות, בין החסרונות ליתרונות, יש בור. לבור הזה הרבה מאוד אנשים יכולים ליפול. והבור הזה מתרחש ברגע, שימו לב טוב, שאכן היה כאב. הייתה איזושהי תחושה לא נעימה, נמאס לי מעצמי, אני לא נשאר ככה, אם זה מחר רוחנית, אם זה מחר גשמית, ומשהו דחף אותי, אתה יודע מה? טק, יצאתי לדרך. ואז אני מתחיל להתמיד יום, יומיים, שלושה, אולי אפילו שבוע, שבועיים, ומתחילים לקבל פידבקים מהסביבה. פתאום אומרים לך, תקשיב, כל הכבוד, סדר שלישי, פש, איזה צניעות, סתם אני לוקח כל מיני מקצועות, מה שנקרא, איזה התמדה בלימוד, איך ירדת במשקל, תגיד, אתה עושה דיאטה? מה, אתה עושה כל יום הליכה? פשי, יופי. שימו לב טוב, ברגע שמגיעות המחמאות, ולא משנה אם זה מאנשים אחרים, שזה עיקר החיסרון, או אפילו מחמאות אישיות, שאני מתחיל להגיד לעצמי, אתה יודע מה, פנגר? כל הכבוד לך, באמת, תקשיב, לא האמנתי עליך, אבל פשי, יפה. מה קורה ברגעים האלה? ברגעים האלה אני בעצם מאבד פה משהו ממה? נקרא לזה, אמרנו, המוטיבציה הראשונה של הכאב. כי ברגע שאני מקבל מחמאות על זה שאני משתפר, נפשית, פיזית, רוחנית, לא משנה מה, אני מקבל פידבקים מהסביבה או מעצמי, בשלב מסוים מוטיבציית הכאב, איך שקראנו לה, שדחפה אותי קדימה בהתחלה, שגרמה לי לקום מהספה ולהתחיל לזוז לכיוון הרצוי, לאט לאט, קצת, אתה יודע, מתחספסת, קצת מתשתשת, כבר זה לא בדיוק, אתה יודע, די השגתי חלק מהמטרה, מה שנקרא. סך הכל, אתה יודע, רציתי שיעריך אותי, רציתי להרגיש טוב, הנה אני מרגיש טוב, אופה. ואז אדם יכול ליפול, ובמקרה הטוב הוא יישאר בנפילה הזאת, אבל ברוב הפעמים הוא הולך אפילו אחורנית, חזרה, וכל מה שהוא השקיע יכול ללכת לטמיון. למרות, הערת אגב, אני פותח סוגריים, ברוחניות אין דבר שהולך לטמיון. זאת אומרת, גם אם אני התחזקתי לשעה, בסדר? ליום, ליומיים, שום דבר לא הולך לאיבוד, גם אם אני אחזור אחורנית. בורא עולם לא מקפח שכר כל בריאה, אין כזה דבר. אז ברוחניות זה נכון, אני לא אפסיד אף פעם, אבל אני לא רוצה כלום להפסיד. אני רוצה להמשיך להרוויח, כי בגשמיות, כן יכול להיות, לצורך העניין, הנה עכשיו, שמרת על דיאטה, לא משנה, אכלת, אני לא אוהב להגיד דיאטה, כי אני לא חושב שזה נכון, אכלת בצורת, באורח חיים בריא, בסדר? זה עדיף, בסדר? ולא אכלת שטויות וכדומה. תכלס, אתה יודע, זה היה משהו כואב. נו, ועכשיו אתה נופל חזרה, אז לא, לא חבל על כל המאמץ. אוקיי. לענייננו, מה עושים במצב כזה? במצב כזה מחזקים שני דברים. או שמחזקים את, שוב, את מוטיבציית העונג, הדבר שבעצם אני רוצה להשיג אותו. פנגר, אל תישבר, חבל. הרי אתה רוצה להשיג את. זה שקיבלת כמה מחמאות בדרך, מה זה? זה כלום, זה אפילו לא 2%. תן קדימה. אתה יכול להגיע לדבר הגדול. אל תבזבז זה על פינץ, מה שנקרא, על דברים קטנים, חבל. אתה יכול להגיע לדבר האמיתי. יופי, לשם אנחנו רוצים לחתור. אז א', לחזק את מוטיבציית העונג, נקרא לזה, או לעשות מעין חישוב מסלול מחדש של מוטיבציית הכאב. מה הכוונה? הרי הכאב הוא זה שדחף אותי בהתחלה, יפה. הוא קצת עכשיו, אתה יודע, קיבל איזה זריקת הרדמה, כי בכל זאת, סך הכל יש לי פחות כאב, כי הנה, התחלתי לעשות דברים שאני אמור לעשות. תנסה להגביר את הכאב על ידי הבנה שאתה יכול לאבד את כל מה שהשגת. שים לב טוב. אם השגת אפילו משהו קטן עד עכשיו, כל שכני משהו גדול, אם אתה לא תמשיך להתמיד, אם את לא תמשיכי לעבוד קשה, גם מה שהשגתם, אתם תאבדו. ואז אני בעצם מחזיר לאדם את הרגשה, לא, 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 אני לא רוצה לאבד את זה, חבל, אתה יודע, סך הכל עליתי על גל יפה, אז אני בעצם מעדכן את גרסת, נקרא לזה מוטיבציה, את הכאב שלי, כדי שתמשיך לדחוף אותי קדימה, ואני לא ייפול לבור הזה של בין, נקרא לזה מוטיבציה, את הכאב, לבין מוטיבציה, את העונג. ואז אנחנו מגיעים לשלב נוסף. אם אנחנו רוצים להתמיד בשינוי שלנו, בוא נקרא לזה מוטיבציה של זיכוי הרבים. מה הכוונה? אם אני הופך להיות גם מחזק אחרים, פירוש הדבר, אני מתחיל לדבר על זה לאחרים, אני תשמע, זה דבר מאוד חשוב, דף היומי, או אתה יודע, ללמוד בהתמדה, או לעשות התעמלות, או לרדת במשקל, לא משנה מה. אם אתם הופכים את הדבר שאתם עשיתם עד עכשיו, להיות מעין מוטו חיים שלכם, זאת אומרת, אתה יודע, פנגר הוא תמיד מדבר על, אז זה מאוד מחייב אתכם. ואז גם ברגעים קצת קשים, אתה יודע, ברגע שזה המוטו של החיים שלך ויודעים שאתה מדבר על, כבר לא יהיה נעים, מה שנקרא, לסגת אחורנית. לכן מה שעוזר ברגעים האלה זה להיות חלק מקבוצה. תמיד לא כדאי להיות לבד. גם אם אתם שומעים סיפורים על גדולי ישראל, שיושבים ועמלים בתורה לבד באמצע הלילה, בלי לפגוע באף אחד, אבל לא יודע אם אתה כזה. ואם אתה תלמד לבד בלילה, אתה תעשה את זה כשאלת חלום, בסדר? אמנם תקום אולי בשיא העוצמה, ותירדם לי על הגמרא, ותגיד, תקשיב, רואה, איפה ממש נרדמתי על הגמרא, שריך, אבל המטרה היא לא לרדם, המטרה היא ללמוד. זאת אומרת, כל דבר שאתם רוצים, אל תשאירו את זה, נקרא את זה בריבוע הקטן שלכם, תצטרפו ל. ברגע שאנו חלק מקבוצה, וזה לא משנה מה, שיעור דף היומי, להבדיל, קבוצת ריצה, שיעור במשנה ברורה, כל דבר שאנחנו, אנחנו בצוות, בכולל, אנחנו בישיבה, אנחנו חברותות, כל דבר שאתם לא נשארים לבד, אתם מעלים את הסיכוי שאתם תוכלו להתמיד בו. אם אתם תשארו לבד, רוב הסיכויים שבשלב מסוים, אם אין לכם באמת יסודות חזקים של התמדה, אנחנו ניפול. ולכן, או שאנחנו מצטרפים לקבוצה, או שאנחנו משתפים ברצונות שלנו מישהו נוסף. זאת אומרת, שיהיה עוד מישהו שיודע על הכוונות שלי, שיודע על הרצונות שלי, שאני אוכל לשתף אותו, אתה יודע מה? שאפילו אני אתבייש ממנו אפילו, אני אומר לך את האמת, שיהיה לי אפילו איזושהי הרגשה של אי נעימות, כי אמרתי לו שאני עושה את זה, שאמרתי לה שאני מתמידה בזה. ולכן כדאי שיהיה עוד מישהו שיודע על הכוונות שלנו, ואז אנחנו מגיעים בעצם לדרגה הגבוהה ביותר, שנקרא זה מוטיבציית הזהות. כשאני אומר מוטיבציית הזהות, זה אחרי שעשיתי כברת דרך מאוד ארוכה, שוב, לא צריך שנים, אבל כן, לא אחרי יום-יומיים, ובעצם כל מה שאני התחלתי לעשות, הפכתי את זה להרגל. לא לאיזשהו מבצע חד פעמי, לא לאיזה חיזוק זמני, לא לדיאטה, בסדר, כל אחד בנמשל, במשל שלו, לא כאיזה פרויקט כבכל חד פעמי, מכרז, עכשיו עשיתי דיאטה וסיימתי. לא, ברגע שזה הופך להיות חלק מהחיים שלי. ולשם אנחנו שואפים. אנחנו שואפים שכל הרגל טוב שיהיה לנו, לא שהוא יהיה זמני, חד פעמי, מבצע, אלא שיהפוך להיות הזהות האמיתית שלנו. זה אני. אני אדם שמתמיד. אתם תראו, אנשים שבאמת מתמידים לאורך זמן, אתה רואה שהם הופכים להיות דמויות קבועות בסרט הזה. זה הדמות של הדף האם הוא מגיע תמיד לשיעור, זה המתמיד של הישיבה, ובדרך כלל, אתה יודע, זה התפקיד שלו. זה להבדיל, הליצן של הישיבה, נכון? לטוב או לרע, בסדר? כל אחד מאיתנו מכריז על עצמו איזשהו תפקיד מסוים, ולשם אנחנו רוצים לחתור. אנחנו רוצים לחתור לזהות חיובית. זהות שבעצם תטביע מי אנחנו. שוב, דיברנו על זה באחד השיעורים שבוע שעבר. זהות של להבדיל, ספורטאי, לא ייתן עצמו להשמין. זהות של אדם שהוא שומר עצמו בקדושה, שרוצה להיות טהור וקדוש, אז הוא לא יסתכל על דברים לא טובים. זהות של לוחם, פרוש ואני לא מוותר לעצמי כל כך מהר. אז בוא נגדיר מה הזהות שלנו, ולשם אנחנו חותרים. רוצים לחתור לשם מכיוון שכל אחד מאיתנו יעבור דברים בחיים. והדברים יטלטלו אותנו לכל מיני כיוונים, והרבה פעמים אנחנו נשכח מה רצינו מלכתחילה בכלל, ואני לא בטוח שאני רוצה להמשיך את זה בכלל. והשאלה היא, מה זה קשור לקוסטי, שהייתה מונחת בחנות חרסינה, כאשר שני זוג, שני הורים, מגיעים לחנות ומחזיקים את הקוס. מה קרה עם הקוס? ומה היא לינדת הזוג הזה? כל זה ועוד. הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
מוריי ורבותיי, תרשו לי להזמין לבמה יחד עם אלי הרצליך את האיש השמחה וגם האלבום שסוף סוף הוציא השנה, פיני איינהורן!
איזה זכות. הרצליך המלך, זכות להיות איתך ולשיר איתך את השיר המטורף הזה.
פיני איינהורן, המחשמל מספר אחד. ואומנם האיש הזוכה, הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם.
ואומנם האיש הזוכה, הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם.
אבל באמת הוא מלאך, אדם עם עצמותה, ו...
וחי חיי חיי אצילות ומרומם על כל לילה
אבל באמת הוא מלאך אתה מדי תמותה וחי חיי חיי אצילות ומרומם תשאירו איתי בבית, תשאירו איתנו עמי כהן
ואומנם האיש הזוכה הזוכה לידיעת התורה הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם
ואומנם האיש הזוכה הזוכר בביאת התורה הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם
בוא נשמע אותם
אבל
הוא מלאך הוא מלאך אתה נדמה אותה הוא בחיי חיי חיי הצילות הוא מרומם על כל לילה
אבל באמת הוא מלאך וחי חיי חיי הצילות ומרומם על כל תהילה
בילי, אתה יודע מה הוא באמת?
באמת הוא מלאך
הוא מלאך
ונדמה כבן אדם חי חיי הצילות ומרומם על כל תהילה
צילות ומרומם על כל תהילה
כולם ביחד
אבל באמת הוא מלאך אדם עם תמותה וחי חיי חיי הצילות ומרומם על כל תהילה
אבל באמת הוא מלאך
באמת הוא מלאך
אדם עם תמותה וחי חיי הצילות
ומרומם
על כל
תהילה
איזה שיר
תודה רבה שחזרתם אלינו והיום אנחנו לומדים על איזשהו תרמוסטט פסיכולוגי פנימי, ככה הגדרנו אותו לצורך העניין כלים למוטיבציה עצמית, כאשר אנחנו בעצם מגדירים במודע או לא במודע מה אנחנו, מה אנחנו הכוונה היום לפני תהליך, וזה הכוונה שלנו לדוגמה לקחנו תרמוסטט, זאת אומרת שהוא בעצם וסת חום, הוא שומר על הטמפרטורה כאשר אתה מגדיר את הטמפרטורה מראש, למשל אני רוצה כך וכך מעלות, ואז אם פתאום יש עלייה במעלות אז הוא בעצם מוריד אותן, או שאם יש ירידה במעלות אז הוא מעלה אותן למעלות הרצויות שנקבעו מראש. אמרנו בוא ניקח דוגמה נוספת סתם כמו ירידה במשקל. אם אדם חושב זה המשקל שלי, אני, אתה יודע, אני מכיר את פרה, אני 85 קילוגרם. טוב, מה קורה אם הוא מעלה במשקל? כיוון שהתרמוסטט הפנימי שלו עומד על 85 קילוגרם, אז הוא יוריד עכשיו, פתאום מרגיש יובו, אני שמנמן כזה, אתה יודע, לא, אני כבד כזה וכדומה, והוא יתחיל לעשות פעילות ספורטיבית, יפסיק לאכול, לשתות יותר מים, סתם אני אומר כמובן כל מיני דברים, הופה, הוא יורד חזרה ל-85 קילוגרם. אבל מה קורה אם הוא יורד במשקל? מסיבה כזו או אחרת, שוב, לא יזומה, לא רצונית, הוא עדיין חושב שהוא 85, אז גם למרות שהוא יורד במשקל, הוא יתחיל לעלות, יתחיל לאכול שטויות, יתחיל להיות פדלה, הוא מרשה לעצמו, כי סך הכל, אתה יודע, אני 85, אז במקרה אני פה למטה. זה נכון לגבי כל דבר בחיים, כאשר עבורנו הדברים היותר מהותיים, בואו נגדיר את זה עכשיו למשל, דרגה רוחנית, מה אני? איך אני מחזיק את עצמך רוחנית? ואז במידה ועכשיו, זה פעולה הפוכה, מה קרה פעולה הפוכה? אם אני עכשיו עולה, כן? אם אני עכשיו חושב שאני טיפוס ברמה רוחנית, סתם דוגמה, 6, זה הרמה שלי. אם עכשיו אני התחזקתי בשבועות, וקיבלתי ברנד כזה, והתחלתי להתחזק, ואני 7 ו-8 ו-9, פתאום אני מעצמי, בוא, 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 בוא. הרי אתה 6, נכון? תירגע. הופ, אני יורד חזרה, עושה שטויות, מחזיר את עצמי לדרגה של 6. אבל זה נכון גם ההפך. במידה ואני יורד מתחת ל-6, ברוב הפעמים, מרצון שזה יהיה תמיד, אני אחזק את עצמי לעלות חזרה ל-6. אבל אני לא מעוניין להישאר ב-6, אני מעוניין להגיע ל-9 בעזרת השם. איך עושים את זה? שלב ראשון קראנו לזה מוטיבציית הכאב. מוטיבציית הכאב, הכוונה היא לא סובל את עצמי כך. אם אתה כן סובל את עצמך, תדאג שלא תסבול. איך? למשל, אני אקרא ספרי מוסר. אני אלמד ספרי מוסר ואני אקבל קצת על הראש מהרמחל שאני אקרא את מסילת ישרים, או מרבנו בחי בחובת הלבבות, ואני אבין, פנגר, אתה לא בסדר. נראה לך שהכל טוב, נראה לך שאתה כאילו תסתדר. אתה ממש לא. ואם אתה לא לוקח את עצמך בידיים עכשיו, חבל עליך. זאת אומרת, אני יוצר לעצמי איזושהי מוטיבציית כאב, נקרא לזה חסרונות. עד כמה לא כדאי לי להישאר במצב שלי, עד כמה לא שייך שאני אשאר, עד כמה אני הורס את החיים שלי, של הסובבים שלי, חס ושלום. תיאורטית, אם אני נשאר במצב, זה בעצם הסור מרע, קראנו לזה, זה הדחיפה מאחורנית, שאני אקום ויתחיל לעשות מעשים. אוקיי. ועכשיו אני צריך עוד משהו, מעבר לדחיפה האחורנית, אני צריך משהו שימשוך אותי קדימה. מה זה המשיכה קדימה? המשיכה קדימה היא למעשה העשה טוב, מעין איזשהו עיקרון של עונג. איזה כיף יהיה לי כאשר אני אשיג את הדרגה החדשה שלי. מה אני אזכה אם אני אסיים את השס? מה אני אזכה אם אני אדע משנה ברורה בעל פה? לא משנה מה, כל אחד מאיתנו שירד במשקל להבדיל, תבחרו מה שאתם רוצים, אבל תנו לכם גם את היתרונות, לא רק איזה מסכן אני אהיה אם אני אשאר. זה נחמד, אבל זה דיכאוני כזה. זה בעצם משהו באמת מתוך שלא לשמה. אבל אני רוצה להגיע גם לאיזושהי דרגה טובה של לשמה, מה יקרה אם אני אשיג את מה שאני רוצה. יש! עכשיו יש לי שני כוחות, כוח שדוחף אותי מאחורנית וכוח שמושך אותי קדימה. ואמרנו, אבל בין שני כוחות הללו יש בור, והבור נוצר ברגע שהתחלנו קצת להתקדם. ופה רוב האנשים נופלים, תדעו לכם, ברגע הזה רוב האנשים מפסיקים דברים שמתחילו. הרי כולנו אלופים בהתחלות וכולנו התחלנו, ומתי הרגעי משבר? כאשר או שלא ראינו תוצאות מהירות כמו שציפינו, או שלהפך, ראינו תוצאות, קיבלנו מחמאות, ובעצם כאילו, אתה יודע, מה רע? כאילו, סך הכל, ברוך השם. ואז אני לצורך העניין צריך לעשות שני דברים. או לחזק אצלי את מוטיבציית העונג, פנגר, אל תבטל עצמך, חבל, רצית. תזכירו לעצמכם את הלמה. בסדר? שימו לב טוב. תזכירו לעצמכם את הלמה. למה התחלתם מלכתחילה? וכשאני אומר, תזכירו לעצמכם את הלמה מלכתחילה, זה לא איזשהו ככה, תראה, אחד אמר לי הרב, אני רוצה להיות עשיר. סליחה שאני אומר, זה לא, לזה לא למה. למה את רוצה להיות עשיר? זאת אומרת, תמיד תשאל את עצמך את השאלה הבאה, עד שתגיע לסיבה העמוקה האמיתית. למה אני רוצה מה שאני רוצה? וזאת היא המוטיבציה העיקרית. ולכן דבר ראשון שאני אעשה, זה אני אעדכן, צורך עניין, את גרסת העונג שלי שוב פעם, למה אני באמת רוצה את זה. ואני אזכיר לעצמי ואני אדחוף עצמי קדימה. א', ב', אני גם אעדכן את גרסת מוטיבציית הסבל, הכאב. תקשיב, לא רק שאתה היה לך כואב פעם וגלל זה יצאת על הדרך, אם אתה מפסיק עכשיו, אתה מאבד את כל מה שיש לך. לשון חזל, שדברי תורה קשים להשגה ככלי זהב וקלים לאבדן ככלי זכוכית. חבל, אתה יכול לאבד את כל מה שעשית. אז חבל, אל תבטל לעצמך, הגעת עד עכשיו, לא חוזרים אחורה. זה כמו שאחד רצה לצלוח את הכינרת, בסדר? התחיל לשחות, הגיע לאמצע הדרך, לא היה לו כוח, אז הוא חזר חזרה. הבנת את הרעיון? הגעת עד לפה, אתה יודע, זאת הדרך. תמשיך הלאה, אל תישבר לי. יופי. ולכן הנקודה העיקרית אמרנו שאפשר לעזור לעצמנו, לא ליפול לבור הזה, להצטרף לקבוצה, לשיעור, לחברותה, או לשתף מישהו במטרות שלי, ברצונות שלי, ככה שאני אוכל לקבל איזשהו עידוד שאני אצטרך, איזשהו אפילו שיהיה לי לא נעים ממנו, אם הוא ידע שהפסקתי, זה לא חייב להיות קבל עם ועדה, לצאת עם שלטי חוצות, חוצות, אני התחלתי להשתנות, אבל לפחות מישהו אחד שכן ידע שיהיה לי איזה איש שיח ויעודד בשעה שצריך. דבר האחרון שאני רוצה לגעת בו. אמרנו שהיה זוג. זוג שלצורך העניין יום אחד נכנס לחנות חרסינה. היה להם אוסף. אוסף של כוסות תה. יש כזה מושג. כוסות תה מעוצבות, עם פיתוחים, עם ציורים. והם הגיעו לככה חנות חרסינה עם כוסות דקורטיביות ועל אחד המדפים. הם רואים כוס שהם אומרים, תקשיב, בחיים. אבל בחיים לא ראינו כזה דבר. איזה צבעים, איזה פיתוחים, איזה כימורים. תקשיב, אותה אנחנו רוצים. טוב, האישה ניגשת לקוס, לוקחת אותה ביד אחת, ו... אל תדאגו, היא לא נשברה, בטח נשברה הרב. לא, חכו שנייה. זה נהיה יותר הזוי מזה. חכו. היא לוקחת את הקוס, ולפתע, הקוס מתחילה לדבר. וואו, היא מדעת שלום גברת, את מסתכלת עליי היום, כוס יפהפייה, שאין אולי כמוני בכל האזור, אבל תדעי לך, לפני הרבה מאוד זמן, הייתי בסך הכל גוש חמר, גוש חמר שלא שווה שקל מה שנקרא, ואז האדון שלי מה שנקרא, החמרמר, לקח אותי, לש אותי, היא בידיים, עם המערוך, ואני לא הבנתי מה הוא רוצה, למה אני צריכה לעבור את הדברים האלה? מה קרה? מה רע לי איך שאני? תקשיב, גוש חמר. מה? כולם חייבים להיות משהו בחיים? למה אפשר להסתפק במועד? סך הכל חזל אמרו, איזו השיר השמח בחלקו. הוא לא שאל אותי. הוא רידד אותי, הוא לש אותי. ואז בשלב מסוים אחרי כל התהליכים האלה שחשבתי, או, סוף כל סוף זה נגמר, הוא לקח אותי ושם אותי על כזה גלגל, גלגל של חמאה, והוא התחיל לסובב אותי, ואני עוד מסתובב, ויש לי שכר חורות נוראיות, ואני הולכת להקיא, אוקיי? אני לא טובה בדברים האלה. הרגשתי שזהו, סוף חיי מגיעים, אני לא יכולה, זה לא נגמר פה הסיבובים האלה, זה אני לא ידעתי מה יהיה איתי, אבל בסופו של דבר, גם זה נגמר. וחשבתי עצמי, ברוך השם, עברנו את זה. וחשבתי שנגמרו הבעיות, חשבתי שנגמרו הסיוטים, אבל לא, הוא לוקח אותי, ומעבר לגלגולים האלה עם הגלגל חמר, הוא שם אותי בתנור. תקשיבי טוב, אומרת הקוס לאישה, גיהנום, יודעת מה זה? אני אומרת לך, התנור שאני הייתי בו, גיהנום זה אחד מ-60 מהתנור הזה. חום אימים, אני לא יודעתי מה, אני עזעתי, אני התקשיתי, אני לא יודעתי מה אני עושה, זהו, אני מתה, אני מתה פה, עוד רגע אני מתה, ואני מסתכל בחלון הקטן של התנור, איפה הבוס שהוציא אותי מפה, אני כבר לא יכולה, אני שונא את העולם, מה הוא רוצה מני, אני לא מבין את ההיגיון בזה, אני מסתובבת, הוא לש אותי, הוא מסובב אותי, עכשיו הוא שם אותי בתוך תנור, נו ברצינות, כאילו, מה נסגר, וברגע האחרון, נפתחה הדלת. ופתאום רוח קרירה נשבה בפניי, ואמרתי, זהו, עברתי את זה. ופתאום אני מריחה ריח מוזר, הוא הביא צבע, ותקשיבי גברת, לא צבע אחד, מספר צבעים. והתחיל עם רוח עליי את הצבעים, ואני כאילו איך בא לי להקיל, יכולה, ריח גועל נפש, והוא מורח אותי וצובע אותי ומעצב, ואני לא, אני אומרת לך, גועל נפש, ואחרי שזה נגמר, שזה סירחון אדיר, והצבע ממש לידי, אמרתי, לפחות זהו, זהו, עכשיו אני אוכל להירגע. הוא שם אותי פעם נוספת, פוף, בתנור. והפעם, אם חשבתי שהתנור הראשון היה חם, תקשיבי, התנור השני היה גהנה גהנום, בסדר? המדור השביעי של המדור השביעי. אמרתי, זהו, זהו, אני לא יכולה יותר, אני לא. ברגע האחרון, שחשבתי כבר שקלו כל הקיצים, ואני לא יוצאת מפה, נפתחה הדלת, פוף, מוציא אותי, פשוט שם אותי על מדף, ומגיש בפניי מראה. כשאני הסתכלתי במראה, מי זה הקוס המדהימה הזאתי? והוא אומר לי, זו את. ואז מסביר לי שאת כל התהליך הזה הייתי חייבת לעבור על מנת להגיע למי שאני היום. אז את רואה אותי היום כקוס מושלמת שעולה, ברוך השם, הרבה כסף, אני מאוד מבוקשת, אני מאוד רצויה, אבל תביני שלא ככה התחלתי. למעשה אף אחת מהקוסות האלה לא ככה התחילו. ועבורנו הנמשל כידוע, אף אחד מאיתנו לא התחיל ככה, נכון? זאת אומרת שאנחנו נראה את אלה שהצליחו בחיים, ולא משנה באיזה תחום יקיריי, הם התחילו אולי כגוש חמר כזה, שלשו אותה ורידדו אותה וסובבו אותה ותנורים ועניינים, אבל הם לא נשברו, תרתי משמע. המשיכו הלאה, משהו מאחורני דחף אותם, משהו מקדימה עודד אותם, ומשהו מבפנים דאג, אל תוותר. אל תעצרי, אני יודע שקשה, אני יודע שלא נעים, אבל זו הדרך והדרך היחידה להמשיך להתקדם. סופו של דבר, נסתכל אחורה ונגיד, אתה יודע מה? היה שווה. תודה להשם שלא נשברתי, כי טוב השם לכל. אומר רבוני מפשיסך, מה הכוונה כי טוב השם לכל? טוב השם לכל הבעיות. כל בעיה שיש לך, כל צרה שיש לך, תזכיר לעצמך, טוב, השם, השם הוא טוב, הוא יודע יותר טוב בשבילי מה טוב לי. אז הוא מעביר אותי את הלישות, את הרידודים, את הסיבובים, את הצביעות. אבל ברור שבסופו של דבר, שנראה את המראה ונגיד, אתה יודע מה? תודה השם, תודה השם שלא ויתרת עליי. ויהי רצון שלא נוותר גם על עצמנו. עד כאן היום, תודה רבה למוטי קופפר הטכנאי, למאיר ליבוביץ' פה לדיגיטל, נתראה ונשתמע בעזרת השם, בתוכנית מחר. כל טוב, ולהתראות בינתיים.
לפעמים אדם מרגיש לא רק חסר אונים, אלא שהוא הסתבך הרבה יותר מהמציאות כפי שהיא. בואו נתן לכם ציור של הסתבכות. היה בחור שקצת טיסות לא עושות לו טוב. לא, קשה להם הטיסות, זה עושה קצת בחילות, לא טוב לו. אז הוא הזמין מקום ליד החלון, הוא לא יכול לפתוח את החלון, אבל אתה יודע, לראות את הנוף, תתן לו קצת אווירה יותר טובה. אז היה לו מקום ליד החלון, והוא מחכה בציפייה להמראה, ופתאום עולה למטוס בריון. מה זה בריון? קסקסים. עם חגורה, כזה גופייה, קעקועים, עגילים. חולצה של גולגלות, אחי, זה קל כמו טייש, מפחיד. והוא מתיישב ליד הבחור שלנו, סליחה, מדביק אותו לחלון. והבריון הזה, המטוס עוד לא התחיל להמריא, ישר נרדם. ראש ענק, קלאק, נופל על הבחור שלנו, והבחור שלנו זה לא עושה לו טוב. המטוס מתחיל להמריא בו, ממש עושה לו לא טוב. עכשיו הוא רוצה של השירות להקיע, אבל לא יכול, הבריון ישן לידו. אז הוא אומר, סליחה, אתה יכול. והוא כלום ישן, ואז המטוס בשמיים נכנס לכיס אוויר. והמטוס יורד, כי בעלב שלי, והבחור הקטן שכזה, מקיע על הבריון. הוא יאמר, טיטי, הבריון ישן, ישן. אחרי חצי שעה פותח את העיניים, והוא אומר, יו, מה קרה לי? אומר לו, הבחור, עכשיו אתה מרגיש יותר טוב? אתה מבין? אתה נבהל הרבה יותר ממה שזה. תדעו לכם, הדמיון שלנו יותר חזק מהמציאות. בדרך כלל מדמיינים שיהיה הרבה יותר גרוע מה שזה. תבדקו את העבר שלכם. כמה פעמים פחדנו מדברים, לא רב, איך אני אעבור את זה? ועברת את זה. תן לעצמך צעד אחרי צעד. צעד אחרי צעד, בסופו של דבר, אתה עושה את זה. זה הרבה פחות נורא ממה שאתה חושב. הצלחה.
תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי משה בן יוסף. משה גדל באור יהודה, לוד, לא, לוד. לוד, אתה רואה לוד, שחקן כדורגל, אוקיי. אתה יודע, מהילדים אלה שחושבים, אני הולך להיות רונלדו הבא בעזרת השם, אבל אתה רואה שיש לו כישרון, והוא מתחיל להצליח, אתה יודע, בתור ילד, שמשחק כדורגל, אתה מקבל הרבה תשואות, עם החבר'ה, מקפץ את הכדור על הרגל, על הברכיים, נגיחות, בשלב מסוים, תקשיב, נבחרות, מתחיל, נבחרת ישראל, גם נור יגיע בשלב מסוים, אתה יודע, הוא נשאר בזה או לא נשאר בזה? מה אתה אומר? אחרי אם זה כדורגל או לא? משפט זה ממנו. בוקר טוב, משה, מה שלומך?
בוקר טוב, הרב, שלום וברכה.
ספר קצת, משה, איפה גדלת?
גדלתי בלוד. משפחה שגדלה גם לתוך הכדורגל, כמו שהרב ציין, עניין של כדורגל. אבא שיחק בכדורגל, בהפועל לוד, זכה בגביע המדינה. וגם אחי, הכישרון יותר, היה גם בכדורגל, ואני גם.
אז זה זורם כאילו בדם, כדורגל.
זה זורם בדם.
אם אתה לא כדורגלן, אז אתה הכי כאילו בוא.
כן, משהו בשוליים.
וואו. אז אתה מנסה להגיע להדביק את ה...
מנסה, למרות שהרף היה מאוד מאוד גבוה, משתדל, ולאט לאט אתה מתחיל לראות שבעצם כאילו יש משהו שם.
אוקיי, איך אפשר להיות שחקן כדורגל טוב? כלומר, איזה תכונות צריך?
צריך הרבה, קודם כל לאהוב את מה שאתה עושה.
דבר ש... לא שייך לא לאהוב, זאת אומרת, אם אתה רוצה להצליח, צריך לאהוב את זה טוב.
לאהוב את זה. אני חושב שזה כלל מאוד חשוב.
וואו.
כי אהבה גם נותן לך ליצור עוד דברים חדשים, ואתה מתחיל לבנות בעצמך הרבה מקומות פנימה, שאתה רוצה לדחוף במקומות שאתה מרגיש שקשה לך.
זאת אומרת, לא שייך ככפור שד, מה שאני אומר, טוב, יאללה, יש אימון, אין ברירה, אלא אתה צריך, לפעמים יש כאלה מצבים אולי, אבל אתה ברור, בפחילי אתה רוצה, לא צריך לאהוב את זה.
ממש.
טוב, אני אקח את זה סתם לחיים שלנו, אתה יודע, אני רוצה להצליח בתורה, משהו כזה.
ודאי, בכל דבר.
אתה יודע, אוקיי, צריך... צריך לאהוב את זה.
בכל דבר, אני חושב שזה נכון, כמו שהרב אומר, שצריך לאהוב את הדבר. הדבר הנוסף הוא כמובן שיהיה לך גם כישרון מינימלי, כי בכל זאת, להיכנס עם הראש בקיר זה גם לא כזה הצלחה.
אפשר לפתח כישרון אבל?
אפשר לפתח אם יש על מה לפתח. אם אין על מה לפתח, אז עדיף לחפש את התחום שבאמת אתה מתמקצה בו, כי אז אתה בעצם כאילו תפתח את עצמך במה שאתה טוב. זה גם
משהו כזה. זאת אומרת, תמצא מה שאתה טוב בו, ואל תנסה את מה שאתה לא.
ממש כך.
אהבתי.
כי אני חושב שגם בתהליך של הכדורגל עצמי שאני עברתי, עברתי הרבה סגנונות, כאילו שיניתי את עצמי תוך כדי.
מה, יש סגנונות בכדורגל?
יש סגנונות.
שזה אומר?
שאתה צריך להתאים את עצמך גם לתפקיד מסוים, לשיטת משחק מסוימת. אוקיי. ברגע שלמדתי את זה, אז בעצם הגעתי כאילו למעמד הרבה 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 יותר גבוה, ובעצם מצאתי את הייחודיות שלי, ואני חושב שזה מה שיצר אצלי אחר כך גם את ההצלחה.
וואו, יש כל מיני אופציות, יש קשר, בלם, לא יודע מה וכן הלאה, נכון. נמצא במה אתה טוב, ותשבט את עצמך שמה.
ממש כך.
או שיש מאמן שמזהה את זה עליך.
את האמת, היו כמה מאמנים שזיהו את זה קצת לפני, אני עוד הייתי קצת עסוק ב... להיות, להיות את מה שאני רוצה להיות, אבל...
מי צדק בסוף?
המאמנים.
אוקיי. זאת אומרת, אם הרב אומר לך משהו, סתם, אני לוקח את זה פה לחיים שלנו, אם הרב אומר לך משהו ואתה חושב אחרת, אז כנראה שהרב צודק, לפחות אם אתה בהתחלת הדרך.
חד משמעי.
סגור.
ואז אני גם הבנתי את זה גם, אגב, כדי לראות את החיים שאתה רואה מהזווית שלך, לפעמים אחרים רואים את זה, והם יכולים לתת לך טיפים מאוד מאוד מוצלחים.
וואו.
אז זה חשוב לצאת קצת מהקופסה שאתה נמצא בה, ולתת לאחרים, לתת לזה להישמע, כאילו, ולחלחל בתוכך, וזה יכול לגרום לך שינוי שהוא מבורך.
זה דבר... סגור מה שאתה חושב, שאתה רואה את הפרספקטיבה שלך, אתה חולם להיות משהו, אבל חכה, פתח את הזום, אולי אתה יודע, אתה מתאים משהו אחר בכלל.
נכון.
אוקיי.
ממש כך.
ואז אתה מגיע, אתה עולה, מתקדם, אתה יודע, זה כיף כזה.
עולה, מתקדם, אין דבר שמשהו שאהבתי יותר ממשחק כדורגל, אני חושב שנתקלתי. גדלתי למשפחה מאוד מאוד מסורתית, אבל אני חושב שהתהליך שהתחיל בי, הוא בעצם, היה לי איזשהו נקודת אמת על החיים. ואני חושב שהאמת הזאת היא זאת שהנחתה אותי וליוותה אותי בתקופה מאוד מאוד קריטית. זו התקופה הזאת. קודם כל שאלתי את עצמי שאלה מאוד ברורה. אם עכשיו אין לי כדורגל, מה יש לי בחיים?
וואו.
הרגשתי תחושה מאוד מאוד ריקנית. אין לי כלום, לא השגתי כלום בחיים. חוץ מכדורגל, אוקיי, זה תאוות סיפוקים וכו' וכו'. אבל אין לי משהו אמיתי שאני יכול להגיד השגתי בחיים.
זאת אומרת, אם חס שם קורה משהו פיזי, אפילו בינתיים, אז, כן. אז אין לך משהו אחר.
אין לי משהו אחר.
וואו, כמו שכדורגל, זה שמשפחה שלך.
זהו, ממש כך. אז רציתי לבנות את עצמי באמת כדי להכיר את עצמי יותר. עכשיו, בתהליך הזה שאני מתחיל לבנות את עצמי, אני התחלתי ללכת לשיעורי תורה פעם בשבוע.
למה?
תמיד ידעתי שהתורה מבחינתי דבר אמת. שהייתי רואה חרדי או מישהו שהוא דתי והולך לבית הכנסת, ידעתי שזה האמת, האמת שם.
מעניין.
ומה שאני עושה, מבחינתי זה גם היה אמת. וזה האמת שלי. ותמיד היו חברים שגם חזרו בתשובה, הייתי אומר להם, אם הלכת לתורה, אז כאילו אין לך מה להתבלבל, זה שם אתה נמצא בידיים הכי טובות שיש.
היה לך חברים שחזרו בתשובה?
כמעט כל הקבוצה שהייתה לי בלוד, חזרו בתשובה.
כדורגל?
כן.
מה? מה קרה? יש הרבה שחקנים שחזרו בתשובה, זה
כזה,
יש עניין רוחני
אנשים שבכדורגל, הם מאוד מחוברים לבורא עולם.
מעניין. למה?
בעיקר זה אנשים גם שבאים מה... אני לא אוהב להשתמש בפריפריה, כי כולנו בסך הכל, כל אחד איפה שהוא מוצא את עצמו, אבל זה אנשים שחווים את הקשיים היומיומיים ונמצאים בעמך ובהרגשה של להרגיש אחד את השני. אני חושב שהתכונות שקיבלנו זה מאוד מאוד מסורתי, וכאילו החיבור לבורא העולם, יש למי לפנות, כאילו, בכל מצב.
עכשיו, באמצע משחק, אתה מרגיש כאילו, תשמע, השם תעזור לי?
אז אני אספר לרב מציאות שקרה לי, אחרי שעברתי את הפציעה, וחזרתי כאילו לשנה שבעצם אני צריך לחזור לפעילות, עד שבעצם קבוצה גדולה, יש היו שלושה הצעות על הפרק, אז קרה לי שבאמצע המשחק נכנסו בי ונפצעתי.
Okay.
אז כולם רצו אליי, גם המאמן רץ אליי כדי לראות מה קרה, ובעצם שהמאמן איך שהוא מגיע, אז אני צועק מין צעקה פנימית כזו, די כבר עזוב אותי. אז אף אחד לא הבין למה אני מתכוון, אז בחדר הלבשה שהגעתי, שואל אותי אחד השחקנים, תגיד שצעקת, די כבר עזבו אותי, למי התכוונת? למאמן? אז אמרתי לו, לא. התכוונתי לבורא עולם.
וואו.
הרגשתי מין משהו פנימי, כי אני רוצה מאוד להצליח, ואני מרגיש סימנים מבורא עולם, אומר לי, עד כאן, אתה לא ממשיך לשם.
וואו.
ואז הוא אמר לי משפט, שזה עד היום מלווה אותי בכמעט כל מצב.
אוקיי.
הוא אמר לי, אם בורא עולם עוזב אותך, אתה מתפרק לגמרי.
וואו.
לשמוע דבר כזה משחקן שנמצא איתך פתאום.
לא דתי.
לא דתי.
וואו.
זה משפט שממש ברגע אחד כאילו הביא אותי למצב אחר, וזה היה מאוד מרומם, וזה לקח אותי לבנייה אישית.
אז בוא נחזור רגע אחורה, גיל 17, אתה מתחיל שיעורי תורה?
מתחיל שיעורי תורה פעם בשבוע.
בעניינים שלא? רק שיעורי תורה כזה.
לא, שיעורי תורה פעם בשבוע, עושה השתדלות אפילו גם לבוא מהאימונים, ברמה כאילו של למהר כדי להגיע, איזה חבר ארגן בבית, ובאמת הרב שיזכה לחיים ארוכים, הרב משה גולדמן, איש באמת מיוחד, ידע איך... להביא את התורה כמו שהיא, התורה היא מאוד מאוד יפה ונעימה, והמתיקות שלה, ולראות שבאמת, כאילו, תמיד הראש עומד במצב של שאלה ותשובה. וכשאתה מגיע למסקנה שהתורה אומרת, יותר אין שאלות. זה התשובה, זה...
בחור בן 17, סתם, אתה יודע, אני זוכר את עצמי בגיל 17, זה לא עניין אותי, סליחה שאני אומר לך את זה. כאילו, מה השאלה, התשובה, עזוב אותך עכשיו, אני, אתה יודע, החיים לפניי.
אני שומע את זה המון, אבל אני חושב שכאילו, בעצם אולי החשיפה שלי בגיל מאוד מאוד צעיר לחיים, והסיפוקים שבאו בגילאים מאוד מאוד צעירים, אני חושב שזה הביא אותי בעצם להסתכל קצת מעבר.
וואו, אוקיי.
והתחלתי לתבונן לכיוון הזה, ואז האמת אומרת לי, אני כאילו בניהול שיחה עם בורא עולם, ואז אני אומר לו כאילו, בורא עולם, תכלס, לא רוצה לחזור בתשובה.
אוקיי.
עכשיו, זו תשובה שגם אני אמרתי אותה, וקצת זה לא נעים להגיד את זה, אבל אמרתי, בורא עולם, כל תשובה שאני אגיד לך זה תירוץ. כי בתכלס, אם אני רוצה, מה יכול למנוע ממני?
אוקיי.
זה הדבר, כאילו, הכי אמיתי לומר, ולהיות אמיתי עם עצמך קודם כל. אמרתי, בורא עולם, לא רוצה לשקר אותך ולא אותי.
אבל שחרר.
לא רוצה לחזור בתשובה.
אוקיי.
ואז כשאתה מגיע לנקודה אמיתית, בורא עולם נותן לך עוד איזושהי שאלה. הוא אומר לי, כמה אתה חושב שאתה אמיתי?
אוקיי.
ואז בפנים אני מחזק את העמדה, אני אמיתי, הנה, עכשיו אמרתי. הוא אומר לי, רגע, כשרוצים לבחור בין שני דברים, צריך להרגיש את שני הדברים.
אוקיי.
איך אתה בא ואומר לי, עכשיו, אני בחרתי בזה, בלי להרגיש את הצד השני.
אתה אומר, אני לא רוצה לעשות בתשובה, ואתה לא יודע בכלל, מה זה לחזור בתשובה? בוא.
יפה. אז בוא תתחיל לשמור שבת. לצערי, כדורגל...
אתה אומר לעצמך, כי מייצג את הקדוש ברוך
הוא. זה ניהול שיחה פנימית כזאת. אז כאילו, בוא, תשמור שבת. תרגיש מה זה שבת, ואז תחליט, אם אתה רוצה לשחק כדורגל בשבת, או להתענג בשבת.
רוב המשחקים זה שבת, באמת?
לצערי, כן. אז ההחלטה הייתה לשמור שבת. היה לי את האפשרות של כמה שבתות שהייתי בניהול מסע ומתן. והתחלתי לשמור שבת.
לבד בבית ככה?
איך?
לבד בבית?
כן. תוך כדי הלימודים, למדתי איזשהו מסר מאוד מאוד חשוב. כאילו, אם אתה צריך להשתנות, תשתנה. אל תצפה מאף אחד שישתנה בשבילך. זאת אומרת, המסלול יכול להיות מאוד מאוד קשה, ומאוד, למרות שבבית התמיכה תמיד הייתה, ברגע שטוב לך, גם טוב לנו. אבל בכל זאת, לעצמי גיבשתי איזשהו עמדה, שאם אתה רוצה להשתנות, אל תחפש שאחרים ישתנו בשבילך. תעשה את התהליך, גם אם הוא קשה יותר, תעשה אותו. בסופו של דבר אתה תרוויח.
אתה מחליט, מה, חברים, אתה יודע, יוצאים לא יוצא, אתה יודע, יוצאים סתם בהליכה, כמובן, לא. יוצאים כאילו בערב שבת, כאילו, מתקשרים לך, אמור שאחי, יוצאים וכן הלאה. מה אתה אומר להם? אני שומר את שבת.
כן.
כן?
כן. ברגע שקיבלתי החלטה, אצלי זה היה אחד הדברים שבאמת אני נתתי עליו דגש, אני מקבל איזושהי החלטה, אז אני איתה עד הסוף. כאילו, זו החלטה שאני יודע את כל ההשלכות שלה לפני שאני עושה אותה.
וואו.
ברגע ששמרתי את השעשור שבתות, אז החלטתי סופית, אני שם כיפה, ואני משנה את כל מסלול חיי.
מה עשית בשבתות האלה? הלכת לשיעור תורה, היית בבית, מה?
בפעם הראשונה הלכתי לשבת בבית הכנסת, העברתי את זה עם כל התפילות וכל מה שכרוך בעניין של השבת, ובשבת אחר כך אמרתי, אני נעשה בבית. הבנתי שזה ממש לא אותו דבר, להתמודד בלי מסגרת, זה לא לבנות את עצמך נכון, כי אתה עדיין לא שם במצב שאתה יכול לעמוד יציב. אתה חייב לבנות לעצמך מסגרת, ואז תמיד להשתייך למסגרת הזאת, כי אם לא, אתה מוצא את עצמך ממש בצד.
זאת אומרת, אם אתה עכשיו מייעץ לאיזה בחור צעיר או בחורה שרוצים להתחיל לשמור שבת, אתה אומר לשמור, זה חמוד לשמור שבת, זה מדהים, אבל אל תעשו את זה לבד אולי.
ממש כך.
תעשו, אם אין לכם ברירה, אבל אם יש ברירה, עדיף להיות חלק מה.
ממש כך, הוא חייב ליצור לעצמו מסגרת.
מעניין. ואז אתה אחרי שלוש שבתות, אתה מחליט, זהו, שם כיפה?
שם כיפה.
לא שואל אותך מה קרה, מי נפטר במשפחה, מה...
ממש, השאלות האלה.
אוקיי.
ואיך, מה, עזבת את הכדורגל, כאילו, כל מה שבעצם... אוקיי. כן, הרגשתי שזה האמת. ואם אני אמיתי עד הסוף, אז עם זה אני הולך. וההחלטה הזאת, התברר לי שהיא הייתה החלטה, החלטה מאוד מאוד קשה, אבל ההתמודדות רק התחילה.
וואו, באיזה גיל זה היה?
זה בגיל 20.
בגיל 20 אתה מודיע קבל עם ועדה לעצמך, קודם כל לאחרים. זהו, תמה, עונת הכדורגל, עכשיו אנחנו הולכים לשחק בגמרה, מה שנקרא.
ממש כך.
לחצים מהסביבה.
אחרי שלוש שנים עוד קיבלתי הצעות לחזור לשחק. כי הייתי באיזה סוג של מעמד שכאילו אנשים היו מודעים קצת ויודעים כאילו מי אתה, מה אתה, ופתאום מה קרה, כאילו איך עשית את השינוי הזה ומה הביא אותך למצב כזה.
וואו.
אז נהייתי כאילו איזה סוג של מסביר, אבל קודם כל רציתי להסביר לעצמי. Mm-hmm. עכשיו, ההתמודדות האישית אחר כך היא הייתה מאוד מאוד כרוכה זה להיוולד מחדש.
Wow.
כי כל מה שהכרת, כל המסגרת וכל מי שהיה סביבך, זה פתאום ליצור משהו אחר שאתה לא מכיר, פתאום הולכת לשמונה שעות עבודה במחסן, עם אנשים שלא ציפית להיות במקומות כאלה. ודווקא מתוך הקשיים האלה והקושי הזה, אתה מרגיש הכי הרבה את בורא עולם. ואגב, הגעתי למקומות פנימיים יותר, שאני מודה לבורא עולם על הדרך הזאת שעשיתי, כי אתה פתאום מתחיל ללמוד על עצמך כל כך הרבה, ואז עצם זה שיש לך את הנקודה הזאת שהתחלת בה, ואתה יודע שהיא אמיתית, אז זה נותן את הכוח לעבור בעצם את הכל.
אוקיי,
כי אתה יודע שאתה נחם על אמת.
אוקיי, רגע לך, מה אתה עושה היום?
כיום אני עובד בעיריית לוד, אני מנהל פניות ציבור חרדי.
אז בטיפ של 30 שניות, מה אתה נותן לצופים? אני שם שלך.
לצופים. לצופים הייתי נותן טיפ, קודם כל, לכל אחד ואחד, שגם אם מרגיש שהוא משתנה בחיים, אל תנסה לשנות אף אחד. כי הרב שלי אמר לי איזשהו משהו שהוא מאוד, לקחתי אותו כדבר לחיים.
כן.
הוא שאל אותי, משה, מה זה, מה הדבר הכי בטל בעולם?
אוקיי.
אמרתי לו, הרב, תמנע ממני את האי-נעימות, תגיד לי.
ימשיך כבודו.
כן. אמר לי, תראה, אם אני ואתה נסתכל על מראה, מה נראה? אמרתי לו את עצמנו. הוא אמר לי, אבל אתה מסתכל על מראה, למה אתה רואה את עצמך?
אוקיי, יש לנו 10 שניות.
הוא אמר לי, תדע לך, כשאתה תהיה מראה, אנשים יראו, אני גם רוצה להיות כזה.
וואו, תשקף.
תשקף לאחרים, תהיה אתה טוב.
מדהים.
הסביבה גם תקבל את מה שהיא צריכה לקבל, והיא תשתנה בעזרת השם.
טוב, אז אני קיבלתי. משה, תודה רבה. תהיו מראה, תשקפו מה שאתם מאמינים, אנשים יוכלו לחכם. תחליטו החלטה, לך עם זה, זה לא יהיה פשוט, אבל זה יהיה כדאי. משה, תודה רבה שאתה צריך בכל מה שאתה עושה. תודה רבה לכם, נתראה משתמע בעזרת השם. תוכנית הבאה, כל טוב, להתראות.